רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
בפרק הקודם. כתבות מגזין התפרסמו, תוכניות טלוויזיה הוקדשו לנושא, תיעוד של קהילות שהפכו קהילות זומבי של מכורים הוצגו בפני האמריקאים. הרשות למלחמה בסמים, ה-DEA, נכנסה לתמונה, ה-FDA נכנסה לתמונה, תת ועדות בבית הנבחרים החלו לזמן בכירים ופורדו לשימועים, דוחות נכתבו, חקירות בוצעו, והלחץ על פורדו החל להצטבר. המסמכים הראו שהנהלת פורדו הייתה מעורבת בקמפיין שיווק אגרסיבי ומתאה מתחילתו ועד סופו. שום דבר לא נעשה ללא ידיעתה. הנהלת החברה הייתה זו שעמדה מאחורי מעשים שלכאורה היו פליליים. לתובעים היה תיק יצוק בפלדה. אחרי השימוע הודיע משרד המשפטים לתובעים ממערב וירג'יניה שאחרי שהם עמלו על התיק הזה במשך 5 שנים, הם החליטו שלא לקדם את התביעה. במקום זאת, משרד המשפטים יציע לחברה פשרה. היא תודה בעבירה של מיס ברנדינג, ושלושת הבכירים יודו בעבירה מסוג אבון, שנחשבת לעבירה קלה. אף אחד לא יישלח לבית הסוהר. בקיץ 2010, פורדו הפסיקה למכור את תבליות האוקסיקונטין, עליהן נחרטו האותיות OC. במקום זה, היא החלה למכור גרסה חדשה של משכך הכאבים שלה. האותיות שנחרטו על התבליות האלו היו OP. הטכנולוגיה שבה יוצרה הגרסה החדשה הזו גרמה לכך שלא ניתן לרסק את התבלית לאבקה. תיקחו פטיש, תקו אותה, היא לא תהפוך לאבקה. אבל לא חלף זמן רב עד שבארצות הברית הבינו שהצל שהטיל משכך הכאבים המקורי על אמריקה לא ייעלם במהרה. ושהטכנולוגיה החדשה שהייתה אמורה להתגבר על הבעיה הביאה עימה מגפה חדשה. על פי רוב, כאשר על חברה מוטל כנס בגובה של מאות מיליוני דולרים, כאשר שורה של בכירים מודים בעבירות פליליות, כאשר התקשורת מתחילה לפשפש במעשיה, בחברה עושים חושבים. ואכן, אחרי שנחתמה עסקת הפשרה עם משרד המשפטים האמריקאי במאי 2007, פורדו ומשפחת סאקלר שהחזיקה בה עשו חושבים, ומצאו שהם חושבים על דבר אחד. איך חוזרים במהירות לעשות כסף? כמובן שכלפי חוץ החברה שידרה תמונה שונה. היא חתמה על מסמך שחייב אותה בפיקוח חיצוני, היא שכרה אנשים שיעזרו לה להתמודד עם ההנחיות החדשות, היא הנחתה את אנשי המחירות שלה שלא להציר הצהרות מנופחות ולא נכונות. אבל בפועל, מספר פטריק רדן קיף בספרו Empire of Pain, זמן קצר אחרי שהסתיימה הסאגה המשפטית, משפחת סאקלר החליטה להרחיב את צוות המחירות ולזכור את שירותיהם של 100 אנשי מחירות נוספים. הגיע הזמן לחזור ולמכור אוקסיקונטין. וזה בדיוק מה שקרה, מה שהציב בפני משפחת סאקלר דילמה. מצד אחד, משכך הכאבים של פורדו הכניס לקופתה מיליארדי דולרים מדי שנה, ומצד שני, התביעות נגדה המשיכו להיערם. משפחת סאקלר שאלה את עצמה, האם הגיע הרגע למכור את החברה? לריצ'רד סאקלר היה רעיון אחר. בואו נמנה מנכ״ל שנאמן למשפחה ונחלוב את פורדו כאילו הייתה פרת מזומנים. ההצעה התקבלה בברכה. הרעיון היה שהסאקלרים יתחילו למשוך סכומי כסף אדירים מהחברה ויעבירו אותם ליורשיהם של ריימונד ומורטימור סאקלר. ביוני 2010 הנהלת פורדו הציגה תוכנית לסאקלרים לפיה הם יוכלו למשוך מהחברה 700 מיליון דולר בשנה, בכל שנה, עד לשנת 2020. כדי לעמוד בהתחייבות המפלצתית הזו, פורדו הייתה צריכה לבנות תוכנית שתתמודד עם הרגע שבו הפטנט על האוקסיקונטין יפוג. התוכנית הזו באה לידי ביטוי בתבליות אוקסיקונטין חדשות, תבליות ה-OP, שמיוצרות כך שלא ניתן לרסק אותן ולהפוך אותן לאבקה, ומשום כך לא ניתן להסניף או להזריק אותן. היא כמובן רשמה עליהן פטנט. אפילו ה-FDA אישר שבגרסה הזו של משקח הכאבים יהיה הרבה יותר קשה להשתמש לרעה. נו, אז אם הכל כל כך טוב, מדוע היה כל כך רע? מדוע מגפת ההתמכרויות לאוקסיקונטין עדיין לא הסתיימה? ובכן, על אף שפורדו הפסיקה למכור בארצות הברית את האוקסיקונטין המקורי, את ה-OC, היא המשיכה למכור אותו במשך שנה נוספת בקנדה, וכך נמתח קו הספקה של ה-OC הבעייתי אל תוך ארצות הברית. אגב, פורדו ידעה על כך. הנתונים שלה עצמה הראו שלפתע נרשמו בקנדה הרבה יותר מרשמי אוקסיקונטין, אבל אתם יודעים איך זה. גם דולר קנדי הוא כסף. סוג של כסף. שנית, ולא פחות חשוב מכך, על אף שנרשמה צניחה של 25% במחירות תבליות ה-80 מיליגרם של האוקסיקונטין החדש, כנראה בגלל שהמחורים הבינו שאי אפשר להסניף אותו, 83% מכלל המשתמשים באוקסיקונטין שהפכו מחורים, החלו להשתמש בתרופה כפי שהורו להם. הם בלעו אותה, אבל אז הם בלעו עוד ועוד כדורים, וכך הם הפכו למחורים. הגרסה החדשה לא יכולה למנוע מהחולים לבלוע כדורים. כך משתמשים בתרופה. טוב, נו, לפחות הם הפסיקו לרסק ואז להזריק או להסניף את אבקת האוקסיקונטין, נכון? זוכרים את הסלוגן השיווקי של פורדו? אוקסיקונטין הוא משכך כאבים להתחיל איתו ולהישאר איתו? אז מה קורה אם התחלתי להסניף אבקת אוקסיקונטין ועכשיו אני כבר לא יכול לעשות את זה? מה קורה עם המוני אמריקאים שנותרו ללא פתרון להתמכרות שלהם? בעולם אידיאלי הם פשוט יגמלו, אבל העולם הוא לא עולם אידיאלי, ואחרי שנים של התמכרות, גמילה היא לא פחות מסיוט. משום כך, מיליוני מכורים פנו אל הגרסה הזולה, החזקה והמאוד קרובה כימית לאוקסיקונטין. הרואין? אתם מאזינים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומה שביניהם. אני דוקטור יובל דרור. במאי 1996 החלה חברת פורדו פארמה למכור את האוקסיקונטין, משכך כאבים חזק שהפך בתוך זמן קצר לבלוקבאסטר, להיט מהסוג שעולם הרפואה כמעט ולא הכיר עד אז. אלא שאותו משכך כאבים שהיה אמור לצמצם את האפשרות להשתמש בו לרעה, הוביל למשבר הבריאותי הגדול ביותר שידע ארצות הברית, לפחות עד להופעת הקורונה. בשני הפרקים הקודמים הצגתי את עלייתו של משכך הכאבים לגדולה, ואת האופן שבו הוא הוביל להתפשטותה של מגפת התמכרות חסרת תקדים בהיקפה. הגיע הזמן להציג את מה שנראה, לפחות נכון לעכשיו, את המערכה האחרונה בסיפורה של פורדו פארמה, ואולי גם של המשפחה שניהלה את החברה, משפחת סאקלר. פרק שלישי, נפילתו של מגדל הקלפים. מיד מתחילים.
עבור רבים מאיתנו, המורשת והזיכרונות המשפחתיים הם אחד האוצרות החשובים ביותר שלנו. אנחנו, ברשת עושים היסטוריה, מבינים את החשיבות של הזיכרונות האלה ומאמינים שפודקאסטים הם דרך נפלאה לשמר אותם. אני וצוות המפיקים המוכשר שלנו נהפוך את הסיפור המשפחתי שלכם לפרק דוקומנטרי מושקע ומרתק, כזה שהנכדים והנינים שלכם ישמרו עליו בשבע עיניים ויעבירו אותו מדור לדור. בקרו באתר הבית של סיפור משפחתי בכתובת familysounds.co.il והזמינו אותנו לספר את הסיפור שלכם. סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדורות.
החל משנת 2010 ובמקביל להופעת גרסת ה-OP של האוקסיקונטין, אמריקה הוצפה בטונות של הרואין. לדוגמה, בשנת 2008 נתפסו בארצות הברית כשני טון של הרואין. ב-2017 נתפסו כשמונה טון. בשנת 2008 נרשמו כ-3,000 מקרים של מוות ממנת יתר בשל נטילת הרואין. בשנת 2017 נרשמו יותר מ-15,000. בשנים האחרונות ניסו חוקרים להבין האם יש קשר בין התופעות, והגיעו למסקנה שמכורים רבים להרואין הגיעו להרואין כיוון שקודם לכן הם היו מכורים לאוקסיקונטין. למעשה מנתוני American Society of Addiction Medicine עולה שארבעה מבין חמישה אנשים שהחלו להשתמש בהרואין אחרי שנת 2010 עשו את זה אחרי שהפכו מכורים לתרופות מרשם, ובראשן אוקסיקונטין. סקר שבוצע בקרב 244 אנשים שטופלו בהתמכרות לאוקסיקונטין אחרי 2010 מצא ששליש מהם לא נגמלו אלא עברו לסמים אחרים. 70% מתוכם בחרו בהרואין. על אף שהיה קשה להסניף את גרסת ה-OP, מחירות האוקסיקונטין הסתכמו בכ$3 מיליארד בשנה. זה סכום עצום. חלק גדול מהכסף זרם ישירות למשפחת סאקלר, שברוב נדיבותה תרמה $10 מיליוני למוזיאונים, לפקולטות לרפואה ולמיזמי תרבות שונים. הסאקלרים נחשבו לאחת המשפחות הנדבניות ביותר בניו יורק. כולם רצו מהם תרומה, רבים גם קיבלו, ואז כתבו בגדול את המילה סאקלר על בניין, על פקולטה, על אגף, על מחלקה. אבל בין השנים 2010 ל-2015 התמונה החלה להשתנות. בארצות הברית פורסמו מחקרים, כתבות ותחקירים שהחלו להתמקד לא רק בפורדו פארמה, אלא גם במי שעומד מאחוריה, משפחת סאקלר, שעד לאותו הרגע עשתה ככל יכולתה כדי להישאר מאחורי הקלעים. ב-2015 לדוגמה התקיים במחוז פייק שבקנטקי שימוע במסגרת תביעה שהוגשה נגד פורדו 7 שנים קודם לכן. זו הייתה הפעם הראשונה שריצ'רד סאקלר נדרש לתת עדות. עד אז, עד 2015, הוא מעולם לא העיד תחת שבועה. השמעתי כמה קטעים מתוך התצהירים שלו בשני הפרקים הקודמים, קטעים שהוצגו בתחקיר של אתר פרופבליקה. בכל אופן, פורדו ניסתה לטעון שהיא לא תוכל לזכות במשפט צדק במחוז פייק, וביקשה להעביר את המשפט לאזור אחר. כדי לתמוך בבקשה שלה, היא הגישה תוצאות של סקר שהיא ביצעה, ממנו עולה ש-29% מתושבי המחוז אמרו שהם, או מישהו מקרובי המשפחה שלהם, מכירים מישהו שמת כתוצאה מצריכת אוקסיקונטין. 7 מבין 10 משיבים אמרו שההשפעה של האוקסיקונטין על הקהילה שלהם הייתה הרסנית. השופט לא התרשם מתוצאות הסקר והוא דחה את הבקשה של פורדו, אבל באופן פרדוקסלי, הנתונים שפורדו עצמה אספה מלמדים עד כמה איומה הייתה ההשפעה של האוקסיקונטין. בהכנה למשפט, אחד התובעים איתר תמונה של קבוצת הפוטבול של תיכון פייקוויל של מחזור 1997. הוא מצא שכמעט מחצית מהילדים שמופיעים בתמונה מתו מהתמכרות לאוקסיקונטין או שהם עדיין מכורים לו. מחצית. התביעה הזו מעולם לא התנהלה בבית המשפט. פורדו התפשרה ושילמה $24 מיליון מבלי שהיא הודתה בביצוע של כל עבירה. זו הייתה הדרך הפעולה של משפחת סאקלר. לשלם מעט, לא להודות בדבר, לסגור את כל הפינות לפני שהדברים מגיעים לחבר מושבעים, ולא פחות חשוב מכך, לדרוש ולוודא שכל חומר שהוגש במסגרת התביעה יהפוך לחסוי. לקבור אותו. ועדיין נדמה היה שהתקשורת האמריקאית סוף סוף קלטה את הסיפור. תחקירים שהצביעו על אופן הפעולה של פורדו ומשפחת סאקלר החלו להתפרסם באופן תדיר. אחד מהם שפורסם בלוס אנג'לס טיימס מצא ש7 מיליון אמריקאים סבלו או עדיין סובלים מהתמכרות לאוקסיקונטין. התחקיר הציג עדויות לכך שמשפחת סאקלר ידעה על הבעיות, היא ידעה ולא עשתה דבר. שפורדו ידעה שהתרופה לא מספקת הגנה מכאבים למשך 12 שעות, ולכן החולים נדחפים לבלוע עוד ועוד תבליות, שביניהן הם סובלים מתסמיני גמילה. היא ידעה את כל זה, היא ידעה, היא לא עשתה דבר. מומחים לכאב שקודם לכן דחפו את האוקסיקונטין במרץ, הקו על חטא, ובראיונות לאמצעי התקשורת הסבירו שהם הוטעו, שהם טעו. דייוויד קסלר, שעמד בראש ה-FDA בתקופה שבה משכך הכאבים אושר, טען שהמהלך להפיכת האופיאטים ללגיטימיים, בין השאר באמצעות שיווק האוקסיקונטין, היה, אני מצטט, אחת הטעויות הגדולות ביותר של המדע המודרני. הסקלרים המשיכו לטעון בתגובה שאין להם סיבה להתנצל על דבר. הם גם לא הרגישו מאוימים. לאורך השנים הם השקיעו מאות מיליוני דולרים בתרומות לפוליטיקאים ובהפעלת לוביסטים. הם הרגישו, במידה רבה של צדק, שהפוליטיקאים בכיס שלהם. כאשר המדענים בתוך פורדו הציגו רעיונות לפתח תרופות חדשות, לפרקינסון, למיגרנות, לנדודי שינה, הסקלרים ירתו אותן, כיוון ששולי הרווח של תרופות מהסוג הזה לא מתקרבים לאלו של משככי כאבים. האינטרס שלהם היה למכור כמה שיותר אוקסיקונטין, לא עניין אותם שום דבר אחר, כך מצוטט אחד ממנהלי החברה בספרו של פטריק רדן קיף. גם אחרי שהתפרסמו תחקירים נוקבים ומזעזעים בניו יורקר ובאסקווייר, הסקלרים לא נסוגו. אבל אז לתמונה נכנס מייק מור. מור שימש כתובע הראשי של מיסיסיפי בין השנים 1998 ועד 2004. ב-1994 הוא היה התובע הראשון שיצא נגד חברות הטבק. הוא ארגן שורה של תובעים שעבדו יחד עם כמה מדינות כדי לתבוע אותן. זה מהלך שבסופו של דבר גרם למנהלי חברות הטבק להודות שהם שיקרו ביחס לסכנות הכרוכות בעישון. כאשר מור סיים את תפקידו כתובע הראשי של מיסיסיפי, הוא פתח פירמת עורכי דין וזכה להצלחה רבה. יש נקודה נוספת שחשוב לדעת לגבי מור. אחיין שלו היה מכור למשככי כאבים. ב-2007 מור טבע את פורדו והגיע איתה להסכמי פשרה, במסגרתם היא שילמה 75 מיליון דולר, אבל לאורך זמן הוא הבין שהוא בעצם נאבק בגלגול מחודש של חברות הטבק. בדומה לחברות הטבק, גם פורדו מתאשרת בעוד שהלקוחות שלה מתים. הוא בחן את הסכם הפשרה עליו חתמה פורדו ב-2007, בחן את מאות התביעות שפורדו הצליחה לחסל, והגיע למסקנה שנמאס לו. יחד עם צוות של עורכי דין נוספים, חלקם בוגרי קמפיין התביעות נגד חברות הטבק, הוא יזם גל חדש של תביעות נגד החברה. האסטרטגיה שהוא פיתח קבעה שהתביעות יוגשו על ידי תובעים של מדינות, של מחוזות, של ערים, ושכולם ישתפו פעולה האחד עם השני, יעבירו מידע ויחלקו במשאבים. פורדו אולי תוכל לנצח במדינה אחת או שתיים, אבל היא לא תוכל לנצח ב-50 מדינות, הוא נהג לומר. איפשהו יהיה חבר מושבעים שידרוש ממנה לשלם את הפיצוי הגדול ביותר בהיסטוריה. בתוך זמן קצר הפעולה המשפטית הזו החלה לשאת פירות. התביעות הוגשו לא רק נגד פורדו, אלא גם נגד יצרניות משככי כאבים נוספות, נגד רשתות בתי מרקחת, נגד ספקים, נגד כל מי שלקח חלק ואז הרוויח ממגפת ההתמכרויות. התיאוריה המשפטית של התובעים הייתה שפורדו פרצה את הדרך, סללה את הכביש, הקימה תאורת רחוב, הוסיפה שלטים, ואז שאר החברות הלכו בעקבותיה ונהגו בשמחה בדרך שנסללה. על פי הערכות, מגפת ההתמכרויות למשככי כאבים עולה למשלם המיסים האמריקאי כ-80 מיליארד דולר בשנה. הגיע הזמן שהחברות שדחפו את המגפה יישאו בחלק מהעלויות, לא? שופט בבית משפט באוהיו שפיקח על אחת מהתביעות אמר בינואר 2018, אנחנו מאבדים 50 אלף מאזרחי ארצות הברית מדי שנה בשל המגפה הזו. 150 אמריקאים ימותו ממנה היום, רק היום, בזמן שאנחנו נפגשים. הוא צדק. לשם המחשה, במדינת אוהיו לבדה, כ-2.3 מיליון בני אדם, או כ-20% מאוכלוסיית המדינה, קיבלו בשלב כלשהו מרשם למשכך כאבים שמבוסס על אופיאטים. אנשים מתו באוהיו בקצב כל כך גבוה, שכבר לא היה מקום לאחסן את הגופות לפני שקברו אותן. אל התחקירים, תוכניות הטלוויזיה ולסרטים התיעודיים שהרימו מסך מעל פורדו והצביעו על הסאקלרים, הצטרפו אומנים שהחלו להפגין נגד מוזיאונים כמו הגוגנהיים בניו יורק, הטייט בלונדון והלובר בפריז, נגד אוניברסיטאות כמו הרווארד, ייל, אוקספורד ואוניברסיטת קולומביה, כולן התפארו בשמם של הסאקלרים. בהדרגה המוסדות החלו להתקפל. תחילה הודיעו שיפסיקו לקבל מהסאקלרים תרומות חדשות. אחר כך הודיעו שיורידו את השם של הסאקלרים מהאגפים המפוארים שהם עזרו לבנות. באוניברסיטת טאפטס, לדוגמה, אוניברסיטה שממוקמת בבוסטון, התקבלו לאורך השנים תרומות עתק ממשפחת סאקלר. בסוף 2019 החליטה האוניברסיטה להסיר את שמה של משפחת סאקלר מכל התוכניות ומכל המתקנים שנתרמו על ידה. דוקטור הריס ברמן, דיקן הפקולטה לרפואה בטאפטס, אמר שהתלמידים בפקולטה לא רוצים להיכנס לבניין שכתוב עליו סאקלר כשהם באים לקבל את השכלתם הרפואית. זה המקום לציין שהפקולטה למדעים מדויקים באוניברסיטת תל אביב נקראת על שם סאקלר, ריימונד ובברלי סאקלר. מילא זה, הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב נקראת הפקולטה לרפואה על שם סאקלר. זה קרה בעקבות תרומה שניתנה על ידי שלושת האחים, ארתור, ריימונד ומורטימור בשנת 1976. בניגוד למקומות אחרים שהתנערו מהסאקלרים, היא עדיין נקראת כך. זו הפקולטה לרפואה היחידה בעולם שנקראת על שם משפחת סאקלר. כאשר הדמרקר פנה לאוניברסיטת תל אביב באמצע 2019 על מנת להבין מה העמדה שלה בסוגיה, מסרה האוניברסיטה בתגובה, כל עוד אין הכרעה שיפוטית בתביעות המתנהלות בנושא בבתי המשפט, האוניברסיטה לא תדון בכך. כאשר ויינט פנה לאוניברסיטה בסוף 2020, כדי לראות אם משהו השתנה, האוניברסיטה מסרה כי היא עוקבת אחר הנושא. התביעות המשיכו להיערם. בינואר 2019 הוגשה תביעה במסצ'וסטס, שבה התובעים עשו משהו יוצא דופן, משהו חסר תקדים. הם הגישו תביעה נגד 8 מבני משפחת סאקלר. הגב של הגמל החל להישבר. מכאן הדברים התגלגלו יחסית במהירות. התובעים קיבלו גישה לחומרים משפטיים שהוגשו במקומות אחרים. פעם נוספת נמצאו אין ספור עדויות לכך שהסאקלרים לא היו רק הבעלים של פורדו, הם ניהלו אותה בפועל. ב-31 בינואר פורסם כתב התביעה שהחזיק 274 עמודים, ובו נכתב בפירוש, הסאקלרים קיבלו החלטות שהובילו למגפת האופיאטים. התובעים תיארו כיצד הסאקלרים ופורדו ידעו מי הם הרופאים שביצעו מעשים בלתי חוקיים הקשורים בסחר באוקסיקונטין, ולמרות זאת הם לא עשו דבר. בחלק מהמקרים פורדו העניקה לאותם הרופאים ממש חוזה הרצאות בשווי של עשרות אלפי דולרים בסמינרים שהיא מימנה. פורדו ניצלה את ההתמכרויות כדי להרוויח כסף, נכתב בכתב התביעה. זה היה טבח באנשים. אחרי התביעה במסצ'וסטס הוגשה תביעה בניו יורק. גם היא ציינה את בני משפחת סאקלר כנתבעים. בתביעה הזו נטען שבני המשפחה רוקנו לחלוטין את החברה ממזומנים. אם עד 2007 המשפחה משכה מהחברה כ-126 מיליון דולר, החל משנת 2008 היא שאבה ממנה 10.7 מיליארד דולר, ואז העבירה את הכסף לעשרות ישויות משפטיות בארצות הברית ומחוצה לה. לכמה ישויות בדיוק? אפילו לריצ'רד סאקלר אין מושג, כך לפחות הוא טען בתציר שלו משנת 2015.
Well, let's talk about the number of Purdue entities there are. How many Purdue entities are there?
I don't know.
Okay. I've seen upwards of 69 different corporations, perhaps, that the Sackler family owns. Is that correct?
If you've counted them, I can't differ with you. I don't know the answer.
Okay. There are a number of Purdue entities. The Purdue Frederick Company, Inc., does it still exist?
I don't know.
Okay. Do you know how many current companies are owned by the Sackler family?
No.
מפולת התביעות הובילה לאסטרטגיה משפטית חדשה שנוסחה על ידי דיוויד סאקלר, בנו של ריצ'רד. בתמורה לסילוק התביעות, הסאקלרים יוותרו על כל החזקותיהם בחברה שתוכרז כפושטת רגל ואז היא תעבור לידי נאמנות ציבורית. המשפחה גם תתרום סכום כסף משמעותי שיועבר לטיפול במחורים לתרופות מרשם. תחילה דובר על כך שהסכום הכולל שהסאקלרים ישלמו יעמוד על 12 מיליארד דולר, אבל בחינה מדוקדקת של ההצעה העלתה שמדובר בסכום נמוך והרבה, 3 מיליארד דולר בלבד, ורובו יבוא ממכירת חברה בינלאומית שבבעלות המשפחה, ושתפקידה היה לפתח שווקים מחוץ לגבולות ארצות הברית, שווקים שבהם יהיה ניתן למכור אוקסיקונטין, אלא מה? פעם נוספת, משפחת סאקלר ניסתה לרכוש לעצמה דלת החוצה מהצרות המשפטיות שאליהן היא נקלעה. על פי ההצעה שלה, המשפחה לא תודה באשמה, היא לא תצטרך להתמודד עם התביעות, ולא פחות חשוב מכך, היא תשמור לעצמה את רוב הכסף שהיא הרוויחה, כתוצאה ממחירת האוקסיקונטין. המדינות שטבעו אותה רצו שהמשפחה תתחייב לשלם לפחות מיליארד דולר וחצי מכיסה. המשפחה סרבה. והיא הובילה את פורדו להליכי פשיטת רגל, מבלי שהגיע להסכמה עם התובעים. המגעים המשפטיים בין הצדדים נמשכו גם בחודשים הבאים. בסופו של דבר, בדיוק כפי שקרה ב-2007, היה זה משרד המשפטים בוושינגטון, שהפעם נשלט על ידי עורכי דין שמונו על ידי דונלד טראמפ, שהודיע בסוף אוקטובר 2020, שבועיים לפני הבחירות לנשיאות, שהוא הגיע לעסקה. על פי העסקה, החברה תודה בקשירת קשר להונות את ממשלת ארצות הברית ובשני סעיפים נוספים. אף מנהל לא יישא באופן אישי באחריות פלילית. למעשה, אף אדם לא צוין בהסכם בין הצדדים. זה היה כאילו פורדו עשתה את מה שהיא עשתה ללא מגע יד אדם. במשרד המשפטים האמריקאי ציינו שהחברה תשלם כנס של 8 מיליארד דולר. וזו כבר לגמרי הנפצה. בתוך פורדו, שכזכור הכריזה על פשיטת רגל, יש נכסים בהיקף של מיליארד דולר, בלחץ, ואף אחד אפילו לא רמז שהסאקלרים ישלמו את 7 מיליארד הדולר הנוספים מכיסם. אז מה הם כן ישלמו? הם ישלמו 225 מיליון דולר על מנת להגיע לפשרה שקשורה באחת התביעות האזרחיות שהוגשו נגדם. זו בדיחה. וזהו. כך זה נגמר. לארצות הברית הייתה הזדמנות נוספת לעשות צדק עם המשפחה, לעשות צדק עם התאגיד שזרה הרס ברחבי ארצות הברית, ופעם נוספת משרד המשפטים האמריקאי אפשר להם להתחמק. בדצמבר 2020 ועדת הפיקוח של בית הנבחרים התעוררה. היא החליטה להזמין לשימוע את בני משפחת סאקלר. השימוע, כך הוסבר, יוקדש לתפקיד ששיחקו משפחת סאקלר וחברת פורדו פארמה במגפת האופיאטים בארצות הברית. נציגי המשפחה קיבלו את ההזמנה ואמרו, באמת תודה, אבל לא נגיע. חברת בית הנבחרים ויושב ראש הוועדה, קרוליין מלוני מניו יורק, כתבה אליהם חזרה. אם לא תגיעו, אני אוציא צו שיחייב אתכם להגיע. בסופו של דבר התייצבו לשימוע דיוויד סאקלר, הבן של ריצ'רד ודור שלישי לסאקלרים בפורדו פארמה, וקייט סאקלר, הבת של מורטימור. השימוע, שהתקיים באמצעות זום בשל מגבלות הקורונה, נפתח בכמה עדויות מצולמות של הורים שילדיהם מתו מהתמכרות לתרופה.
Thank you, House Oversight Committee, for inviting families in to tell their stories. My son, Jeff, was prescribed Oxycontin after a knee injury in his junior year of high school. The doctor told him to take those pills every 4 hours, even if he wasn't experiencing pain. He told him to take them for months as he worked through physical therapy and tried to heal from that knee injury. No one told us that it might not be easy for Jeff to stop using those pills when the prescription ended. No one told us the risks of addiction. Certainly no one told us that my son might die of an overdose 10 years later, which is what he did on August 5th, 2014. And now our family approaches another holiday season without my son. The damage and the pain and the grief is lifelong, and Purdue Pharma and the Sacklers need to be held accountable for what they've done to our family and countless other families. Thank you.
לאחר כמה דברי פתיחה, קיבל דיוויד את רשות הדיבור.
I want to express my family's deep sadness about the opioid crisis. Oxycontin is a medicine that Purdue intended to help people, and it has helped and continues to help millions of Americans. Far too many lives have been destroyed by addiction and abuse of opioids, including Oxycontin. There are many lawsuits that have blamed Purdue and my family for the opioid crisis. While we deny liability and are vigorously contesting these claims, we want to respond to the opioid crisis because a prescription medicine that our company manufactured and sold, which was never intended to harm anyone, ended up being part of a crisis that has harmed too many people.
אנחנו מצטערים שאנשים מתו, אבל אנחנו דוחים כל רמיזה, לפי אנחנו עשינו משהו לא בסדר. אהה. בסוף דבריו, הוא אמר כך.
Let me conclude by saying this. What you have heard from the press about the Sacklers is almost certainly wrong and highly distorted. We also fully acknowledge that there is an opioid crisis that has ruined too many lives, and that Oxycontin addiction and abuse played a role in that. We are truly sorry to everyone who has lost a family member or suffered from the scourge of addiction.
מה ששמעתם עלינו הוא שקר, אבל אנחנו מודעים לכך שבחוץ משתוללת מגפת אופיאטים. הם מודעים לך, באמת תודה. קייט סאקלר, שלפרקים נראתה מבולבלת ובלתי קוהרנטית, המשיכה בקו של דיוויד.
It distresses me greatly and angers me greatly. That the medication that was developed to help people and relieve severe pain has become associated with so much human suffering. Thank you.
מכעיס אותי שאוקסיקונטין קשור בסבל. זה מכעיס אותה. היא כועסת. כשעה לתוך השימוע נדמה היה של המחוקקים נגמרת הסבלנות, ויושב ראש הוועדה, קרוליין מלוני, טעתה האם דיוויד וקייט יסכימו להתנצל על חלקה של משפחת סאקלר במגפה.
In light of all of this, Mr. Sackler and Dr. Sackler, I'd like to ask you one final question. And I'd like to begin with you, Dr. Sackler. Will you apologize to the American people for the role you played in the opioid crisis, Dr. Sackler?
I would be happy to apologize to the American people for all of the pain they've suffered and for the tragedies that they've experienced in their families. And I thought I did that earlier in my opening comments. That was my intention. I also am very angry. I'm angry that some people working at Purdue broke the law. I'm angry about it from 2007. And I'm angry about it now, again, in 2020. I
know you're angry, and I'm sorry, but that's not the apology we were looking for. You apologize for the pain people have suffered, but you've never apologized for the role that you played in the opioid crisis. So I'll ask you again, will you apologize for the role you played in the opioid crisis?
I have struggled with that question. I have asked myself over many years. I have tried to figure out, is there anything that I could have done differently, knowing what I knew then, not what I know now? And I have to say, there's nothing that I can find that I would have done differently based on what I believed and understood then, and what I learned from management and the reports to the board, and what I learned from my colleagues on the board. And it is extremely distressing. And
Mr. Sackler, will you apologize for the role that you played in the opioid crisis?
Well, I echo much of what my cousin said, but I will say to the American people, I am deeply and profoundly sorry that OxyContin has played a role in any addiction and death. While I believe I conducted myself legally and ethically, and I believe the full record will demonstrate that, I still feel absolutely terrible that a product created to help and has helped so many people has also been associated with death and addiction.
אפס מוכנות לקחת אחריות או להודות בטעויות. מהמם. ייתכן שזו הסיבה שכאשר רשות הדיבור הגיע לג'ים קופר, חבר בית הנבחרים מטעם המחוז החמישי של מדינת טנסי, הוא סיכם את דבריו כך.
Let me conclude by saying, watching you testify makes my blood boil. I'm not sure that I'm aware of any family in America that's more evil than yours. Thank you, Madam Chair.
לשימוע לא צפויות להיות השלכות משמעותיות, ונדמה שמטרתו העיקרית הייתה לאפשר למחוקקים האמריקאים לפרוק את זעמם על הסאקלרים. זה היה יותר מדי תיאטרון פוליטי ופחות מדי תכלס. לצערי, אין לסיפור הזה סוף שמח. האמת העצובה היא שהסאקלרים יצאו כשידם על העליונה, בפעם השנייה. חכו לי, אני מיד חוזר.
עבור רבים מאיתנו, המורשת והזיכרונות המשפחתיים הם אחד האוצרות החשובים ביותר שלנו. אנחנו ברשת עושים היסטוריה מבינים את החשיבות של הזיכרונות האלה ומאמינים שפודקאסטים הם דרך נפלאה לשמר אותם. אני וצוות המפיקים המוכשר שלנו נהפוך את הסיפור המשפחתי שלכם לפרק דוקומנטרי מושקע ומרתק, כזה שהנכדים והנינים שלכם ישמרו עליו בשבע עיניים ויעבירו אותו מדור לדור. בקרו באתר הבית של סיפור משפחתי בכתובת familysounds.co.il והזמינו אותנו לספר את הסיפור שלכם. סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדורות.
הסיפור על פורדו, הסאקלרים והאוקסיקונטין נמשך למעלה משלושה עשורים. ישנם אינספור פרטים נוספים, חלקם מהממים, שבשל מגבלת הזמן נותרו על רצפת חדר העריכה. ההתפתחות האחרונה בסאגה נרשמה במרץ 2021. אז הסאקלרים הגישו הצעה לבית המשפט שדן בהליך פשיטת הרגל של פורדו. המשפחה הציעה לשלם $500 מיליון כבר עכשיו, ויותר מ-4.2 מיליארד דולר נוספים, שיועברו במהלך העשור הבא, על מנת לסלק יותר מ-2,500 תביעות אזרחיות שהוגשו נגד החברה. לא ברור האם ההצעה הזאת תתקבל, התובעים מתנגדים נחרצות להצעה, והמתווה כולו נמצא בדיונים משפטיים, אבל גם אם ההצעה תתקבל, נראה שהמשפחה תצא כשרוב כספה בידה. רגע לפני סיום, אני מבקש לעסוק בשתי נקודות נוספות. הראשונה היא ישראל. בשנת 2017 הגיש המרכז למחקר ומידע של הכנסת דוח מיוחד על סוגיית ההתמכרויות לתרופות מרשם בישראל. זה דוח שהוגש לוועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול. הדוח מציג תמונה מורכבת. מצד אחד נדמה שמגפת האופיאטים אינה שכיחה בישראל. מדובר בכמה אלפי אזרחים שמתגלים מדי שנה כמכורים לתרופות מרשם. ארצות הברית הייתה חותמת על הנתונים האלו בעיניים עצומות. כל אחת מהמדינות בתוך ארצות הברית הייתה חותמת על הנתונים האלו בעיניים עצומות. מצד שני, אי אפשר לסמוך על הנתונים האלו בשום צורה או אופן. ואת זה לא אני אומר, את זה אומר המרכז למחקר ומידע של הכנסת, זה שהגיש את הדוח. בדוח נכתב, ואני מצטט, שבישראל אין מסד נתונים ארצי על היקף התופעה הנדרש לשם החלטה על צעדים אופרטיביים בתחום. עורכי הדוח כתבו שאין הבחנה קלינית בין התמכרות לתרופות מרשם הניתנות על ידי מערכת הבריאות לבין התמכרות לסמים. המרכז למחקר ומידע פנה לכל אחת מארבע קופות החולים בישראל וביקש מהן נתונים. קופות החולים העבירו את מה שיש להן. על כך כתבו עורכי הדוח, לא ניתן לראות בנתונים האלו כמי שמשקפים את המצב לאשורו, שכן השונות בהגדרות שהשתמשו בהן קופות החולים לא מאפשרת איחוד של הנתונים. היא ממחישה את הצורך בקביעת פרמטרים מוסכמים לאיסוף מידע בנושא. יתר על כן, המידע שבידי קופות החולים על רכישת תרופות מרשם אינו מלא. למשל, להבנתנו, כותבים עורכי הדוח, הוא אינו כולל תרופות שניתנו בבתי החולים או תרופות שנרכשו בבתי מרקחת שאינם בהסכם עם הקופה. ועדיין, אפילו מהנתונים החלקיים אפשר ללמוד משהו. בשנת 2013 היו בישראל כ-31,000 מטופלים שטופלו במשככי כאבים המבוססים על אוקסיקודון, והם צרכו כ-348,000 אריזות של תרופות. שלוש שנים אחר כך, בשנת 2016, עמד מספר המטופלים על כ-32,000. די יציב בסך הכל, אבל מספר האריזות זינק ב-25% ל-435,000. למה? לא יודע. עכשיו, צריך לזכור, אוקסיקונטין עושה את העבודה. אני סיפרתי בפרק הראשון של הסדרה שאני עצמי טופלתי באוקסיקונטין במשך 10 ימים. כמי שמודע לנזקי התרופה הזו, אני הפסקתי את הטיפול אחרי 5 ימים, אבל חברים, זה חתיכת משכך כאבים מהסרטים. אני לקחתי את המינון הנמוך ביותר של 10 מיליגרם, ובכל זאת הוא הרים אותי על הרגליים. אני יכול להבין מדוע עבור אנשים שסובלים מכאבים הוא נתפס כפלא של ממש. כן, אבל מה המחיר? וזה מוביל אותי לנקודה השנייה. בייר, החברה שפיתחה ושיווקה את ההירואין, היא חשבה שהיא הצליחה לפצח את חידת הכאב. היא פיתחה משכך כאבים שמציע גן עדן ללא נזקי הגיהנום. היא טעתה. פורדו הלכה בדרכה. היא פיתחה משכך כאבים חדש ושיווקה אותו כמי שמציע גן עדן נטול כאבים, ואז מונע את גיהנום הגמילה. לא רק שהיא טעתה, היא גם הטעתה. בפרק הראשון אמרתי שבעיניי הסיפור על האוקסיקונטין הוא הרבה יותר מסיפור על משכך כאבים. בעיניי הוא משל. אוקסיקונטין ומשככי כאבים אחרים הם סוג של טכנולוגיות רפואיות, אבל כל רופא יגיד לכם שכמעט לכל טכנולוגיה רפואית יש תועלת, אבל יש גם מחיר, והתפקיד של הרופאים הוא לאזן את המשוואה, או לכל הפחות להציג אותה בצורה ברורה ומלאה בפני המטופלים. העובדה הזו נכונה לא רק בנוגע לטכנולוגיות רפואיות, אלא גם בנוגע לטכנולוגיות אחרות, טכנולוגיות שמוכרות לנו. פייסבוק, גוגל, טוויטר, יוטיוב, טיק טוק, אינסטגרם, זום, כולן מבטיחות אופוריה מתוקה, ובחלק מהמקרים זה גם נכון. הן רק שוכחות שהן גם מזמנות לנו את כאבי הנפילה. בשנים האחרונות אנחנו נחשפים ליותר ויותר עדויות ומחקרים שמצביעים על הנזקים שהטכנולוגיות האלו מביאות איתן, על הנזקים שעליהן אחראיות החברות שמפתחות אותן. פגיעה בתחרות, פגיעה בעסקים, פגיעה בדמוקרטיה, פגיעה בבריאות הנפש, פגיעה בשיח הציבורי, פגיעה באמון החברתי, עלייה בהתמכרות למסכים, עלייה בהפרעות קשב וריכוז. בואו, הרשימה הזו היא אינסופית. התופעות האלו יוצרות בעיות כלכליות, בריאותיות, חברתיות, משפטיות. בחלק מהמקרים הטכנולוגיות זולגות מהעולם המקוון אל העולם שמחוצה לו. דוחות ומחקרים שמאחוריהם עומדים גופים רציניים, מהאום ועד ועדות חקירה פרלמנטריות של מדינות, הראו כיצד טכנולוגיות דיגיטליות עודדו שנאה והקצנה, ולעיתים הובילו לביצוע מעשי טבח של ממש. שיהיה ברור, אני לא חושב שנכון להשוות אופיאטים לפייסבוק. אלו טכנולוגיות אחרות שפועלות עלינו באופן שונה, ועדיין נדמה לי שאפשר, אולי גם צריך ללמוד לקח מהמשל שזימנה לנו פורדו והאוקסיקונטין. בסיפור שלהן ראינו מה קורה כאשר בעלי מניות של חברה שמים לנגד עיניהם את הרווח האישי והכלכלי שלהם על חשבון כל ערך אחר. ראינו כיצד קמפיינים שיווקיים יכולים להיות אפקטיביים. ראינו את חולשת הרשויות, את המגבלות של בתי המשפט. ראינו כיצד ניתן להשתמש בקשרים פוליטיים, בתרומות, בלוביסטים, באורחי דין, על מנת לסלק מהדרך מתנגדים. ראינו כמה זמן לוקח עד שהרגולטור והאזרחים מתקוממים נוכח הנזקים שנגרמים להם ומחליטים לעשות לזה סוף. במקרה של פורדו זה לקח 25 שנה. פייסבוק בקושי בת 17, אינסטגרם בת 11, טיק טוק בת 5. לא, אני לא מציע לחסל את פייסבוק, אינסטגרם או טיק טוק. אגב, למי ששכח, פייסבוק היא הבעלים של אינסטגרם, אבל לא משנה. בכל אופן, זה לא מה שאני מציע. מה שאני מציע הוא לזכור שטכנולוגיה היא עסקה. היא מקדמת אותנו, הופכת את החיים שלנו לקלים יותר, לפעמים גם לטובים יותר ופחות כואבים. על רוב הטכנולוגיות לא הייתי מוכן לוותר לעולם, אבל לטכנולוגיה יש גם צד שני, שעליו למעטים יש חשק לדבר, ולחברות יש אינטרס מובהק להדחיק ולהכחיש. אני שמח שיש גוגל בעולם, אבל אני מודע לכך שיחד עם גוגל באות גם עוגיות, שעוקבות אחריי לכל מקום. יחד עם טוויטר בא שיח קיצוני, יחד עם פייסבוק בא פייק ניוז. אני גם שמח שיש משככי כאבים בעולם. כאשר כואב לך, אתה רק רוצה שזה ייפסק. ולפעמים הפתרון הוא לבלוע כדור. זה בסדר. כל עוד זוכרים שגם הכדור הזה הוא עסקה, והיא לא באה בחינם. היא אף פעם לא באה בחינם. אז מה אני מציע? אני מציע לכם לזכור שאם אתם נתקלים במישהו שטוען בתוקף שהוא מצא דרך לאופוריה ללא תשלום, שהוא המציא גן עדן טכנולוגי שלא מתלווה אליו שום מחיר. אני מציע לכם לזכור שעל אף ההבטחות הנפלאות, כנראה שעומד מולכם לא יותר מאוד סוחר סמים. עד כאן עושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים והאוקסיקונטין שביניהם. שלושת פרקי סדרת האוקסיקונטין התבססו על עבודת הדוקטורט שלי, אבל גם על ספרו המצוין של ברי מאייר מהניו יורק טיימס, פיין קילר, שפורסם בשנת 2003, על ספרו של פטריק רדן קיף, אמפייר אוף פיין, שפורסם באפריל 2021, ועל שורה של תחקירים מצוינים שפורסמו לאורך השנים על ידי עיתונאים אמיצים. תודה לאורך ולמפיק החדש שלנו, יותם הלחמי. ברוך הבא יותם לעולם המשוגע של עושים טכנולוגיה. תודה למנכ״ל רשת עושים היסטוריה, דני תימור, ולעורך הראשי, רן לוי. אני דוקטור יובל דרור, ואם אתם רוצים להזמין אותי להרצאה בארגון שלכם, כנסו לאתר שלי, popup.coil. לחצו על הכפתור האדום שמצד שמאל להזמנת הרצאה והשאירו פרטים. ניפגש בפעם הבאה.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-עושימהיסטוריה.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה בחנות האפליקציות של אנדרואיד.